Look now. I heard it to him. Man. I think he did a
זוגות, יש בור של רבי יצחק רוטנר, זיכרונו לברכה, שהיה אומר שזה לא נכון לומר כך, עבר, עבר החג, לא יודע איך אומרים באנגלית, אבל גם בטח אומרים לך, החג עבר כבר, עבר. הוא היה אומר שזה לא נכון לומר שחג עבר, כי כל אדם, כל החיים זה ככה, אבל בפרט בחגים, בזמנים מיוחדים, כשיש איזשהו חג, הרי החג הזה הוא צריך, וזה כך באמת, הוא תורם לאדם. האדם הוא משיג השגות, הוא מגיע לדרגה מסוימת, מתרגש, מגיע לאיזושהי רמה רוחנית, לא כמו ימים אחרים, אבל זה לא רק איזה טקס, זה משהו. בין אם זה חג של שמחה, ובין אם כל אופי, כל חג עם האופי שלו, הוא צריך לתרום לאדם, זה הרי עיקר המטרה שלו, הצד הרוחני שבדבר. ולכן, כשאומרים, עבר החג, זה כאילו הוא הלך בעינינו, זה לא נכון, אדם קנה משהו, זה כמו שאדם עבד, והרוויח, ויש לו כסף, ושם את זה בבנק, זה לא הפירוש שזה נגמר וזה עינינו. הוא השיג את מה שהוא רצה ויש לו את זה וזה עכשיו מונח באיזשהו מקום. כך גם כשעבר על האדם עוד איזה חג ועוד איזה מאורה, עוד ימים מסוימים, הוא קלט לעצמו עוד דברים וזה בבנק שלו, זה בנפש שלו, זה נמצא אצלו בפנים. לכן לא מתאים להגיד עבר, אלא נוסף, נוסף לאדם עוד חג. במהלך חייו הוא עובר חגים כך וכך, אז נוסף עוד אחד במשך החיים שלו. בכל פנים, אחרי פורים בא הפסח, אבל האמת היא שאם מתבוננים, אז זה לא בדיוק ככה. זה ודאי שפסח הוא אחרי פורים, אבל מבחינת הסדר האמיתי של עבודת האדם, אז הפסח זה לא אחרי פורים, אלא להפך. כי בראש חודש ניסן, גם מבחינת החגים, גם מבחינת השנה עצמה, כפי שהתורה אומרת לנו, זו התחלת שנה חדשה. חודש אדר זה חודש, וחודש 12 הוא חודש אדר, כך קראנו במגילה. החודש האחרון של השנה זה חודש אדר. חודש ניסן זו התחלה. וגם זה לא רק מבחינת תאריך איך לקרוא לזה. מבחינת הבניין של עם ישראל ושל האדם, הרי זה הולך, התהליך הוא שפסח זו התחלה, התחלת הדרך. ופסח האדם מתחיל את הדרך, ופורים זה השלב האחרון ביותר, הדרגה גבוהה ביותר שאדם צריך להגיע אליה. לכן זה הולך מההתחלה לסוף. אלא שכמובן כשמגיעה שנה חדשה, זה בכל זאת הולך עוד פעם ועוד פעם, אז לא הפירוש הוא שמתחילים עכשיו מחדש. כפי שאמרנו קודם, כל חג וממילא כל סדרת חגים, שעוברת על האדם, הוא קונה לעצמו. עכשיו הוא מתחיל להעלות את ה... להיות עוד יותר עשיר, לקנות עוד הפקדה בבנק, עוד כסף, עוד... הוא קונה לעצמו עוד רמה רוחנית.
מה אמרת?
הוא חדש של פסח ושל חגים אחרים, של שנה מחודשת, זה שוב חוזר על עצמו, אבל ברמה יותר גבוהה. כך זה צריך להיות. כמו שאדם נניח הוא... שנה אחת למד בכיתה א', שנה שנייה מתחילה שוב אותו דבר, אותו תאריך, אותו, אבל הוא בכיתה אחרת, הוא לומד כבר ברמה אחרת. כך עוד כיתה ועוד שנה ועוד שנה, כך כל חיי האדם, אם האדם מנצל את החיים כמו שצריך, במובן הרוחני, כך זה צריך להיות. מתחיל שוב סיבוב חדש, הסיבוב החדש הזה צריך להיות ברמה יותר גבוהה. אחר כך שוב וכך חוזר חלילה. חוזר חלילה, חוזר כמעגל, שוב ושוב, כך תמיד צריך להיות חיי האדם. ההתחלה של ההתחלה, כפי שכבר קצת דיברנו, וזהו חג הפסח, וזה ממש התחלה של עם ישראל, זה היסוד הראשון של להכיר שיש בורא לעולם. דיברנו על אותו רמב"ן שאומר, איך שבמכות מצרים, הקדוש ברוך הוא הראה, שיש בורא, שיש מנהיג על ידי שהוא שינה את כל התוואים, ופתאום הטבע של העולם שמנהגו, שכאילו אין מי ששליט על זה, הוא הראה איך שהוא יכול להפוך ולשנות את הדברים. הוא אומר שכך יהיה, ובאמת כך היה. והכל היה כאילו דרך פרעה, ככה אנחנו ראינו. עד שהגיעו לשלושת הדרגות שהרמב"ן מבליט אותן, בנצח חדש ואחיו, שזה למען תדע כי אני השם, אחר כך למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ואחר כך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כך בפרשיות כפי שראינו, זאת אומרת שהיסוד של חג הפסח, שהוא היה ביציאת מצרים, וכל שנה אדם צריך מחדש לעבוד על עצמו בנושא הזה, על זה ההכרה ברורה שיש לעולם מנהיג, שיש בורא ויש משגיח ויש מנהיג, ושהכל תלוי בו. ושוב, החג, אין בעם ישראל חגים, סתם היסטוריה, ביום הזה היה כך וכך, לכן אנחנו חוגגים. זה לא נקרא חג. אדרבה, גם במגילת אסתר רואים את זה, כתוב שם שכך יש מפרשים, כתוב שקבעו שיהיה חג פורים, שיהיו פורים, ואחר כך, בשנה הבאה, אפשר כתוב לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית בכל שנה ושנה. יש מפרשים שהרי כפי שאמרנו, זה לא משהו היסטורי. מפרשים את זה בצורה כזאת, זו באמת שאלה גדולה, זה לא לפי ההשגות שלנו, אבל בכל זאת כדאי לדעת משהו מזה. יש דברים שקרו בעם ישראל, מאורעות גדולים מאוד, ובכל זאת אין שום חג. למשל, עברו את הירדן. בספר יהושע יש עסק שלם, עברו את הירדן. אין אצלנו שום חג בתאריך הזה, לא עושים שום דבר. זה לא היה נט פחות מאשר חנוכה. לא עושים שום חג ביום הזה. למה זה באמת? יש עוד כל מיני מקרים ומאורעות שמתקיימים בתנ"ך ושהיו בדורות אחר כך, ולא חוגגים את זה. מה ההסבר לזה? אז התשובה היא כפי שאמרנו, חג זה לא הפירוש. היום לפני 2,000 שנה, לפני 3,000 שנה, היה כך וכך. אז מה יש אם היה כך וכך? זה לא מספיק. זה לא רק משהו היסטורי שאני זוכר שפעם היה כך וכך. אלא באותו יום שקרה המקרה, הקדוש ברוך הוא משפיע גם מדי שנה בשנה ביום הזה השפעות מסוג אחר. אדם יכול ביום הזה להגיע להישגים מסוימים. אם זה למשל ניקח את חג שבועות, חג שבועות הוא זמן מתן תורתנו, זה לא שבתאריך זה וזה, נאמר בו' בסיוון, לפני 3,000 שנה בערך או יותר, אז ניתנה תורה, ולכן אנחנו נזכרים את זה כל שנה. זה בהחלט לא כך. לזכור שהשם נתן תורה צריכים לזכור כל השנה, לא רק בתאריך הזה. התאריך הזה יש בו משהו מיוחד, כמו שאז הייתה התגלות מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא הופיע. ונתן תורה לעם ישראל, וכל אחד ירגיש בנפשו את הקרבה העצומה לאלוקים, כך מדי שנה ושנה אדם יכול להרגיש הרגשה מעין אותה הרגשה. לא בדיוק אותו דבר, אבל אדם שהוא רוצה, הוא עובד על עצמו, הוא יכול להרגיש, הוא יכול לקלוט הרבה יותר, הוא יכול לקלוט ולקבל על עצמו תורה מחדש, וזה יכול להועיל לו לכל החיים, וזה מיוחד בתאריך זה וזה. וכך אותו דבר כל חג. אם חג הפסח היה בו חיזוק לאמונה והגיעו להכרה של הכרה בנפש, לא רק בשכל, אלא הרגישו בנפש שאני השם בקרב הארץ, או כי אין כמוני בכל הארץ, הרגישו את זה. אז מדי שנה בשנה בימי הפסח אדם יכול להרגיש את זה. אם הוא עובד על עצמו, אם הוא מתכונן לזה, הוא מכין את עצמו, אז הוא יכול להרגיש את ההרגשה הזאת. היו דברים שקרו, ובאמת אין בשנה הבאה הרגשה מיוחדת. אז באמת לא קבעו חג. אם עברו את הירדן בתאריך מסוים, ובשנה הבאה בתאריך הזה אין משהו מיוחד, אז לא צריך, אז אין חג. על לגבי פורים, כך יש מפרשים באמת שאומרים כך, שהם חיכו לשנה הבאה לראות אם בתאריך הזה יש משהו או אין משהו. והם ראו בשנה הבאה, שנה אחרי שקרה הנס, שיש משהו. אנשי הסנהדרין שהיו, חלקם היו נביאים, אנשי כנסת הגדולה,
היו ביניהם נביאים, חגי, זכריה, מלאכי, כמה וכמה, והייתה להם הרגשה גדולה שיש ביום הזה משהו מיוחד, ואז הם החליטו לקבוע אותו לדורות. בני שחג הוא נותן לאדם, הוא יכול להשיג בו השגות גדולות. זה המחזור של החגים. ולכן כל שנה כשמגיע חג הפסח, אדם יכול לנקוט לאותה הרגשה ברורה של על ידי הניסים הגלויים האלה. זה בחג פסח, שזה ניסים גלויים, שראו את זה בחוש. אצל פור, בימי פורים, שזה כפי שאמרנו, זה סוף השנה, זה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה מבחינה מסוימת. הרמב"ן בסוף פרשת בו, אחרי אותו קטע שאנחנו למדנו, הוא כותב בסוף מסקנה, את זה אנחנו לא ראינו. הוא כותב בסוף מסקנה, הוא כותב כך, אחרי כל הגילויים של יציאת מצרים, שמתוך זה אדם מגיע לאמונה בשם, ידיעת הבורא, בהשגחתו, והוא מאמין בכל הפרטים האלה, אחר כך הוא אומר, מה המטרה של כל הדברים האלה? הוא כותב, מן הניסים הגדולים המפורסמים, על ידי שראו שהיו ניסים, שהיו שינויים בטבע, שדם נהפ, שמים נהפכו לדם, ושהים נקרע, וכל כל מה שראו שם, מה המטרה של כל זה? מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. אדם על ידי זה מגיע להודות ולהכיר, כפי שכבר דיברנו, להכיר הכוונה להכיר בלב, ולא רק בשכל, בניסים הנסתרים. מה זה הניסים הנסתרים? ניסים הנסתרים, הרמב"ן קורא לטבע ניסים נסתרים. כי הטבע זה בעצם, הכל זה נס אחד גדול. שום אחד לא יכול להסביר למה זה. יכולים להסביר מבחינה מדעית איך זה משפיע על זה ואיך זה משפיע על זה, אבל אחרי הכל, איך זה נהיה, ולמה האדם רואה בעיניו, ולמה האדם שומע, ואיך כל העולם מתנהל, ואיך שכל האדם פועל, וכל הדברים האלו, אף אחד לא... כל חכמי העולם התכנסו ליצור כנף אחד של יתוש, לא יוכלו לעשות את זה. רק יכולים להסביר איך זה ומה זה, אבל בכי יכולים משהו לעשות. זאת אומרת שהכל זה פלא אחד גדול, אלא מה? התרגלנו אליו. אנחנו כל כך רגילים שאנחנו לא מרגישים בזה שום דבר מיוחד. וזה קורא לזה הרמב"ן במקום המילה טבע, נס נסתר. זה בעצם נס, רק זה נסתר מן העיניים שלנו כי אנחנו כל כך רגילים אליו. הוא אומר, מן הניסים הגדולים המפורסמים, על ידי שאדם פתאום רואה נס, זה מעורר אותו להבין את להרגיש את הניסים הנסתרים. בני ישראל הולכים בירדן ופתאום, בים נאמר, ופתאום הים נבקע ונפתח. מה זה כל כך נס גדול? כמו שמים יכולים תמיד לזרום שם, פתאום הוא... אין שם מים, מה זה כל כך נורא? אין כל מיני דברים כאלו. רק כל כך רגילים שמים זורמים וזורמים זורמים, פתאום רואים את זה שינוי, מתפעלים מן הדבר הזה. מתוך זה מגיעים להכרה שיש מנהיג לכל העולם, לא רק לדברים הניסים האלו. הוא ממשיך שהם יסוד התורה כולה. ההודעה בניסים הנסתרים, כפי שהוא קורא לזה, זאת אומרת, הידיעה הברורה והרגשה הברורה שהעולם הוא לא מתנהל תם בעצמיות, אלא יש מי שמנהיג אותו, זה יסוד כל התורה כולה. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אדם הוא לא נחשב שיש לו חלק בתורה עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אדם, אבל זה ביטוי חריף מאוד, אדם שלא מרגיש את ההרגשה הזאת, שהוא לא מאמין שאין טבע ומנהגו של עולם, אלא כל מה שקורה לנו, כל מקרינו וכל דברינו, כל מה שקורה, כולם ניסים, הרי אין לו חלק בתורת משה רבינו. אלא מה הוא צריך לדעת? שאם יעשה מצווה יצליחהו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטהו עונשו, הכל בגזירת עליון. זאת אומרת, בעצם אם האדם מאמין בטבע, ולא מאמין שיש מי שמנהל את הדבר כזה, אבל הוא לא מאמין בעצם בתוך ליבו בשכר ועונש. מה זה והיה אם שמוע תשמעו ירד גשם, אם לא תשמעו לא יורד גשם. אם יהיה כך יהיה שלום בארץ, ואם לא תהיה מלחמה. כל מה שכתוב בתורה, שהתורה מלאה מכל הדברים האלו. זאת אומרת שאדם צריך להאמין שהשלום תלוי בקדוש ברוך הוא, תלוי במעשה בני האדם, ובהתאם לכך הוא יעשה כך וכך. ואם לא יהיה כך, יהיה כך. זה מה שכל זה היסוד הראשונים של התורה, אחרת איפה האמונה בשכר ועונש? איפה האמונה בכלל בכל הדברים היסודיים? אלא היסוד הראשון שאדם צריך להאמין שהעולם לא מתנהל בטבע ומנהגו של עולם. דוד המלך אומר, אנחנו אומרים את זה בשבת בתפילה, שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא יימלט. נלחמו בסוסים, השקר הסוס לתשועה זה שקר מוחלט. מה זאת אומרת? לא שלא צריכים להילחם, ולא שלא צריכים צבא, אבל לדעת שזה צריך, כי צריכים כך לנהוג, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שינהגו בדרך הטבע, שלא יסמכו על ניסים, כי כך הוא ציווה שינהגו כך, כי כך הוא רוצה שאדם ינהג בדרך הטבע. אבל אם אדם חושב שהכוח ינצח, או שהכל תלוי בזה, זאת אומרת שהוא מאמין בטבע ומנהגו של עולם. אז זה חיסרון שכפי שהרמב"ן מתבטא, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם הוא לא מאמין בדברים האלה. רק מה, וזה בעצם המיוחד שבפורים מבחינה זאת הוא הרבה יותר מאשר פסח. כפי שאמר, הפסח הוא ההתחלה והפורים זה הסוף. הפסח זה תחילת השנה, תחילת המחזור. וכשהוא מגיע לסוף, אז הוא מגיע לדרגה הזאת. זה שבפסח היו צריכים להאמין, ראו ניסים גלויים. ראו את הניסים הגלויים, ראו את עשרת המכות, ראו שכל העולם מתנהל לא בדרך הטבע, עד שהוציאו אותם ממצרים. ראו את זה. בנס של פורים לא ראו כלום נגד הטבע. שום דבר. הכל התנהל בדרך הטבע בצורה כל כך מקרית, אם אפשר להגיד. הכל עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. ובכל זאת התבוננו וראו איך שהקדוש ברוך הוא, לנו נותנים את זה, את המגילה, ככה, 10 שנים ביחד, לקרוא ב-20 דקות בערך, חצי שנה, חצי שעה, כמה קוראים את המגילה? 20 דקות, חצי שעה. אז אתה קורא היסטוריה של 10 שנים, אתה פתאום רואה איך הכל קשור, טבעת וטבעת, איך שהכל מתגלגל, עד שזה יקרה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז שם להרגיש את זה, שהם פתאום תפסו את העניין, וראו איך שהקדוש ברוך הוא גלגל את כל זה, זו דרגה ביותר גבוהה. זו המטרה של הניסים הגלויים. זה מה שהוא אמר, מן הניסים הגלויים אדם עודד בניסים הנסתרים. וימי הפורים זה להרגיש את הניסים הנסתרים, להרגיש שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את העולם על כל צעד ושם, בדברים הטבעיים הכי פשוטים, לחיות את זה. ולכן זה הסוף של השנה. אחר כך בא פסח, כפי שאמרנו, זה כאילו עולים לשיעור יותר גבוה, עולים לכיתה יותר גבוהה, ואז מתחילים שוב, אבל בדרגה הרבה יותר גבוהה, מתחילים את הכל לחזור על עצמו בחזרה פעם שנייה, אבל בצורה יותר גבוהה. שם בפורים הייתה להם עוד בעיה גדולה, מיוחדת, כי לראות ניסים נסתרים, גם כן מה מיוחד דווקא ביום הזה, היו עוד מקרים במשך כל כך הרבה שנים, מאז עד היום, זה 2500 שנה בערך, סביבות, מזמן פורים עד היום, היו עוד מקרים, אבל אז היה עוד דבר מיוחד במינו שהפריע להם. הרי מיציאת מצרים, מן הפסח שאנחנו מדברים עליו, עד פורים, כמעט עד פורים, נגיד 50 שנה קודם, כל הזמן השכינה הייתה עם ישראל. מזמן שיצאו ממצרים, שהקדוש ברוך הוא התגלה ולקח את עם ישראל לעם נבחר, הרי כל הזמן הוא היה עם עם ישראל. כי מיד אחרי מתן תורה הוא אמר לבנות משכן, ובמשכן היו ניסים, ראו ניסים גלויים, הרגישו השראת השכינה, כל מי שהיה שם הרגיש את זה, וכך זה נמשך ונמשך, אחר כך באו לארץ, והמשכן היה כל הזמן קיים. היה בשילו, היה בנוב, בגבעון, עד שבנו את בית המקדש. ואחרי שבנו את בית המקדש, שוב השכינה שרתה בבית המקדש. היו שם ניסים גלויים, כמו שכתוב בפרקי אבות. מי שנכנס למקדש ראה ניסים, ראה דברים שלמעלה מן הטבע. ובוודאי גם הרגיש הרגשה פנימית שהוא קרוב לשכינה. בלי ספק, השכינה שרתה, זאת אומרת שהייתה שכינה שורה תמיד ובכל מקום. שכינה שרתה, ביטוי הזה פירושו, שמי שבא ירגיש יותר את ההרגשה הזאת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה עם עם ישראל כל השנים האלה. זה היה בערך, זה יוצא איזה 900 שנה, מיציאת מצרים ועד חורבן בית ראשון. הבית נבנה הרי ב-480 שנה ליציאת מצרים, כתוב מפורש בפסוק, והבית עמד עוד איזה 410, אז 900 שנה בערך. אחרי זה כשהיה חורבן והייתה גלות, ואז פתאום הכל כאילו נגמר, אז הייתה שאלה, מסתבר שהיו הרבה יהודים שכך חשבו, שגמרנו. הקדוש ברוך הוא זרק את עם ישראל. אין יותר עם נמחה. הוא השליך אותה. אין מקדש ואין שכינה ואין שום דבר, ודי, ועם ישראל עכשיו הוא ככל הגויים. לא הייתה להם הרגשה, או היה להם ספק לפחות, לחלק מן העם, אם באמת השכינה קיימת איתם, אם באמת הקדוש ברוך הוא ממשיך לחשוב אותם כעם שלו, או לא. אז בתחילה הייתה להם הבטחה שעוד 70 שנה ייבנה הבית. אחר כך, לפי החשבון, תלוי מאיפה מתחילים את זה. כך הרי מסבירים, משנת 3 למלכו, למה אז הוא עשה את הסעודה, אחשוורוש? כי אז מלאו 70 שנה לפי חשבון מסוים, כי הרי הייתה קודם גלות יהויכין, ואחר כך הגלות של צדקיהו, שהיה ביניהם הבדל של כמה שנים, וכשהוא ראה שעברו 70 שנה, הוא עשה סעודה גדולה, גמרנו, לא יהיה לעולם, עם ישראל לעולם לא יגאל, והוא קרא להם לשתות מכלי המקדש, והם הלכו. זאת אומרת שהם נשברו וחשבו שיותר הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליהם. ופתאום הם ראו איך שהוא משגיח עליהם בלי ניסים גלויים. ניסים גלויים הם כי זה חורבן, כי זה באמת הסתר פנים. אבל מצד שני, איך שהם ראו איך שהוא מנווט, איך שהוא מסובב את העניינים, ואיך שהוא הציל אותם. זה לא היה רק לאותה שעה, זה היה גילוי שגם בגלות עם ישראל הוא לעולם עם של השם. הוא לעולם לא יעזוב אותו. כמו שבפסוקים כתוב כאן, לא מעשתים ולא גלתים לחלותם לאתר פליטי איתם. ואף גם זאת ביותם בארץ ובהם, לא מעשתים ולא גלתים לחלותם לאתר פליטי איתם. בכל מצב שהוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל. ואז הם הרגישו את זה, הם קנו לעצמם את אותה הרגשה, שכל מקרינו ודברינו זה לא טבע או מנהגו של עולם, אלא יש מי שמנהל את העניינים. אז השמחה הגדולה, לא רק השמחה, העבודה הפנימית הזאת להחדיר את זה ללב, עד בימי הפורים הייתה לא רק לגבי הנס שקרה, לגבי כל הגלות עד היום, שעבר כבר מאז עוד כ-2500 שנה. עם תקופת הבית השני ועם הגלות הארוכה שלנו. וזה מדי שנה ושנה באמת חוגגים את זה, מה זאת אומרת חוגגים את זה? מרגישים את זה. כי יש אורות מסוימים שאדם יכול להרגיש באותו יום שיש בורא לעולם, שיש מנהיג, שזה לא הכל הפקר בעולם. זה דברים שצריכים באמת לחיות אותם ולחזק את האמונה. היום הרבה מאחינו בית ישראל גם כן רחוקים מזה. אם היום שומעים קצת מה שהולך, היום מי ששמע רדיו קצת, בטח לא שם, מה שהולך בכנסת, איך שאנשים אומרים דרשות, הכל מדובר כאילו, כל מקרינו מנהגו של עולם. הפוך ממה שהיסוד שלנו להאמין, שמרגישים הכל זה הכוח והעוצמה ואיך לעשות ואיך לנהוג, שוכחים בכלל שיש מי שמנהל את כל העניינים האלה. ולא רק מי שמנהל, אלא כפי שאנחנו רואים ביציאת מצרים, זה אחד הדברים שבולטים בתורה בסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא מציל מצרה, רואים את זה בהרבה דוגמאות, אולי כבר הזכרנו את זה גם, שהקדוש ברוך הוא מציל מצרה, מה הייתה צרה, הוא יציל מן הצרה. כך זה מתאר, למשל, שם רואים את זה כמו שזה לא נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים, הייתה צרה, היה איזה רשע מרושע שקראו לו המן, והיה אחשוורוש, והקדוש ברוך הוא התערב בכל זאת בעניינים, הוא החליט להציל את עם ישראל, ואז הוא סיבב, ועד שבסוף תלו אותו והצילו. אבל זה לא נכון, ההסתכלות הזאת היא גם כן לא נכונה. הסוף נכון, אבל לא ההתחלה. הסוף נכון שהוא הציל, אבל לא שהייתה צרה והוא הציל. הסיפור היותר נכון זה לומר שהקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל הוא לא בסדר, שהוא מתחיל ככה לרדת מן הדרך, מכל מיני סיבות. ואז הוא החליט להביא עליהם שרה, לעורר אותה. הם ישנים, להעיר אותה מן השינה קצת. וכי כשהם מתעוררים, אז כמובן הוא מסבס את זה.
כל השמאל.
תראו את האמונה הזאת, כפי שהרמב״ם פה אומר. כשאנחנו רואים רק את סוף הסיפור של קריאת ים סוף, אז מה, אם נשאל ילד קטן, מה היה בקריאת ים סוף? אז גם הוא יגיד לנו את זה. באו לים, יצאו ממצרים, באו לים, אין דרך, תקועים שמה, פתאום המצרים קיבלו מצב רוח והחליטו לרדוף אחריהם, אז נשארו תקועים, מה יהיה עכשיו? אז הקדוש ברוך הוא עושה נס, פותח את הים ועוברים. אז זה נכון, ככה זה היה. התורה מספרת לנו ממש הפוך, זה לא היה ככה. קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, דבר בני, תגיד להם שיחזרו וישורו ויחנו על פי החירות. תגיד להם שהם יבואו שם על יד הים. ואחר כך הוא זה שמביא את המצב רוח הזה לפרעה לרדוף אחרי בני ישראל. מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל? כתוב בתורה מפורש ששם חיזק פתאום את לב פרעה, זה גם כן משהו לא נורמלי. חטפת מכות כל כך הרבה, 10 מכות, סוף סוף נשברת ושלחת אותם, פתאום הוא מתיישב ואומר, מה זאת עשינו כי שלחנו? הפייטר הגדול, מה עשינו ששלחנו אותם? הייתה לך ברירה, לא לשלוח אותם. הרי היה לך עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. פחדת שאתה תמות במכת בכורות. הרעובת קום הוצאו מתוך עמי. פתאום מה זאת עשינו? אלא מה הקדוש ברוך הוא מסובב אותו, שהוא יחליט לרדוף אחריהם מחדש, ובני ישראל מסתכלים אחורה. זאת אומרת, התורה מספרת על איך שכל הצרה הזאת היא מתוכננת. היא מתוכננת מן הקדוש ברוך הוא. קודם הוא אומר, בואו אתם על יד הים, אחר כך הוא מביא את המצרה, עכשיו תפחדו. עכשיו תצעקו אל השם, למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להראות להם. והם צועקים, ואז הוא אומר, לדבר לבני ישראל מצרה, ובסירות נפש תקפצו למים. זאת אומרת, לא שהייתה צרה, והוא הציל אותם כי הוא בקע את הים. הוא הביא את הצרה כדי שיהיה כל התכלית הזאת, כדי שהם עוד יראו עוד משהו, כדי שיתעוררו עוד יותר, כדי שידעו שהשם ילחם לכם ואתם תחרישון. את כל זה שהם ירגישו. הצרה לא, ההצלה לא באה כי יש צרה, אלא הצרה באה מתוכננת כדי שתהיה לה מטרה מסוימת. אם ידעו איך להתנהג, אז בסוף תהיה הצלה. או שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להראות איזה גילוי מסוים, אז גם אם לא ידעו, אז הוא יראה את הגילוי הזה. זה כבר חשבונות שלו, מתי הוא יראה ומתי לא. אבל כל זה, זה לא רק שהיה, גם שם אנחנו, ברור שככה היה. ככה חז"ל גם אומרים לנו. למה הוא הביא פתאום את הצרה הזאת? למה הוא החליט? מפני שנהגו כך וכך, כי נהנו מסעודתו של אותו רשע, מפני שנתקרבו יותר לגויים. הם התקרבו כי הם נשברו, כי הם חשבו שכבר עברו. אז הוא החליט לזעזע אותם ככה, בפחד כל כך גדול, ואז הם חזרו בתשובה. זה בעצם המטרה של הכל. ההתחלה היא יציאת מצרים, כפי שאמרנו, ששם הניסים הגלויים, והסוף הסוף זה ימי פורים. זאת אומרת, האור המיוחד שיש בפורים שצריכים כל השנה להרגיש אותו, שאין מקרה בעולם שיש בורא שמנהל את כל הדברים, באופן כללי לעם ישראל, וכל איש בכל פרטיו, כל מה שקורה לו, גם דברים שלא הכי נעימים, כל מה שמסתובב איתו, ואם אדם פוקח את העיניים, הוא יכול להרגיש את זה ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים. כל דבר שהוא. אבל מה, האמונה לבדה היא עוד לא מספיקה, בסדר, אדם הוא מאמין גדול, הוא מאמין, התחיל מציאת מצרים, הוא מאמין בכל בכל, אבל צריך להיות המשך לדבר הזה, וההמשך הזה הוא ביציאת מצרים, אנחנו גם רואים אותו בולט. קודם כל, מיד בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא נראה עם משה רבינו בסנה, מיד בהתחלה, עוד לפני 10 המכות, כתוב שם שהוא אומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי, וירד להצילו. ואז משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? שתי שאלות. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, מי אני, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? מסביר רש"י שהיו פה שתי שאלות. א' כל, מי אני שאני אלך לדבר עם מלך, עם פרעה? ושנית, ואף אם חשוב אני, מה זכות ישראל שתעשה להם נס ותוציאה ממצרים? מה אני ומה הם בעצם הוא שאל כל. למה, במה אני אזכה ובמה הם יזכו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה שואל מי אתה, אתה באמת לא כלום לבד, אבל כי יהיה עמך, אני אעזור לך, אתה תוכל עושה. מה שאתה שואל, מה מגיע להם? התשובה היא, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מסביר רש"י, על השאלה השנייה ששאלת, מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים? דבר גדול יש לי על הוצאה זו. שהרי עתידים לקבל תורה על ההר הזה לסוף 3 חודשים. באמת, אם מלא זה אין להם שום זכות. המטרה, לא רק הזכות, המטרה של עם ישראל שיצאו ממצרים היא שעוד 3 חודשים בערך, בזמן שיצאו ממצרים, הם יהיו פה בהר סיני, במקום שהיה הסנה. לכן הוא אומר לו, כאן, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, יצאו ממצרים, בצבא וניסן, יעבור חודש אייר וסיוון, זה חודשיים בערך, יעברו 50 ימי ספירה בערך, ואז תעבדו את האלוקים על ההר הזה. והשנה שאומר 3 חודשים, כנראה הוא מתכוון חלק מניסן לכל אייר וחלק מסיוון. זה 3 חודשים. זה היה אחרי 50 יום בערך. אחרי 50 יום תהיה תורה. זאת אומרת, היעד של כל האמונה הזאת, של כל הגאולה שפירושה אמונה חזקה בשם, זה לקבל על עצמם את הדרך שהשם מנחה אותם. לא רק סתם להאמין ולהיות, וזה לא יהיה קשור לחיים המעשיים, אלא האמונה הזאת צריכה להביא את האדם להתנהג אחרת, לקבל על עצמו את הדרך שהקדוש ברוך הוא מנחה אותו. זה היה גם במצרים, שאז, כפי שאמרנו, זו הייתה תחילת הדרך, הניסים הגלויים ומתן תורה, שגם היה באופן גלוי יוצא מן הכלל, בהר סיני, וזה היה בסוף, בשלב האחרון, דווקא בתחילת הגלות, שם בפורים, שהאמינו בצורה יוצאת מן הכלל, והגיעו לקיימו וקיבלו. מפני שהאמונה בלי החלטה מעשית של להיות משהו אחר, אז אין לה, אין לה אחיזה, אין לה תפיסה. אלא גם שם הייתה קבלת עול מלכות שמיים מחדש. אלא מה תלוי איך מסתכלים על החיים. אם תלוי בעצם איך האדם מרגיש, אפשר לומר את זה אולי במילים יותר ברורות, השאלה היא, המצוות וכל הדרך הזו שהתורה מחיימת את האדם, זה עול על האדם, זה מכביד עליו, כי זה מפריע לו, הוא רוצה לחיות אחרת, וכל רגע יש, כל רגע בעיות. פה יש לו שבת, וזה אסור, וזה מותר, וזה אסור. לא רק בשבת, כל רגע שאדם זז בחיים, אז חלק אסור וחלק מותר. אז זה מכביד עליו, זה עול, או שזה לא כך. התשובה לשאלה הזאת היא שתלוי מה האדם מרגיש, מי הוא בכלל, מי הוא האדם. זו בעצם השאלה העיקרית. וזה יש קטע יוצא מן הכלל בספר חובות הלבבות, שמשאר ייחוד המעשה, הוא כותב שם, הוא מדבר על קיום המצוות בעומק, בהרגשה שרק לשם שמיים. אז הוא כותב כך, שם קטע גדול, נראה רק כמה מילים משם. הוא אומר, בן אדם, ראוי לך לדעת. פונה לבן אדם, אומר, תדע לך, כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצריך. אתה יודע שיש לך שונא, שהוא האויב שלך הכי גדול, ואתה יודע מי זה, זה היצר שלך. מה זאת אומרת? בעצם הוא פונה, במילים אחרות הייתי אומר, הוא אומר לאדם, אתה בכלל לא יודע מי אתה. האדם הרי, האדם הפשוט, תתפוס אדם ברחוב, הוא חושב מה שהתורה קוראת יצר, זה בעצם האדם חושב שזה הוא. הוא חושב שזה הוא, זה אני שלי. האני שלי רוצה לעשות זה ורוצה זה, ורוצה ליהנות מן העולם וליהנות מן העולם. הכל חומר, חומר, ליהנות מהעולם הזה. שום צד רוחני. לנצל את, לא רק מבחינת אמונה בשם. לא לעזור לשני, אלא לנצל את השני. הכל לחשוב עליי. מה, כמה אני יכול יותר לקחת לעצמי. אם זה כבוד, אם זה כסף, אם זה הנאות, אם זה, הכל הכל זה אני ואני ואני. למה? מפני שכל ההרגשות האלה, התורה אומרת, זה לא אתה, זה שקר. זה יצר הרע כל זה. האתה זה החלק הנשמה שבך, שהוא יש לו שאיפות בכלל אחרות. וכל אדם הרי יודע שיש צד חיובי באדם, שיש לו הצד, לא חשוב איך נקרא לו, נקרא לו נשמה, נקרא לו חלק אלוק ממה, נקרא איזה שם שניתן לו, אבל יש הצדדים הטובים שבאדם. גם האדם הפשוט וגם האדם הגרוע, ואפילו האדם שלא מאמין, הרי הוא יודע שיש, הוא לא יכול להסביר מה זה. יש לו רצון, כשיש לו לפעמים ככה שמתגבר עליו הטוב, אז הוא רוצה לעזור לשני, הוא רוצה להיות טוב לשני, הוא מוכן לוותר בשביל השני, הוא מוכן לתרום לשני, הוא מוכן לוותר על כבודו, הוא יודע סתם שכבוד זה הבל הבלים, הוא יודע שהרבה יותר נעים, והרבה יותר הרגשה פנימית או סיפוק, זה עם אדם הוא להפך, הוא לא מבליט את עצמו. כל מיני צדדים שבעצם זה שייך לחלק הטוב, מאיפה זה בא? זה בעצם האני של האדם. ולכן הוא פונה לאדם בצורה הזו, אומר, בן אדם, דע לך, היתר זה לא אתה, זה השונא שלך, הוא בא להכשיל אותך. אלא מה? יתרחה הנמסך בכוחות נפשך. יש פה עברית קשה, זאת אומרת, הוא יצוק בתוכך, כאילו זה חלק ממך, והמעורב במזג רוחך, והמשתתף ממך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים. הוא כאילו חלק ממך, הוא שותף להוביל אותך, הוא שותף לנהל את ענייניך. המושל בסודות נפשך, בעל עצתך בכל תנועותיך, הוא מייעץ לך. והוא עושה מה שהוא רוצה, והאמת היא שהוא רוצה רק להכשיל אותך. ואתה ישן לו והוא ער לך. אתה לא שם לב אליו והוא כל הזמן ער איך להכשיל אותך. ואתה מתעלם ממנו, אתה לא שם לב אליו, הוא אינו מתעלם ממך. לבש לך בגדי בידוד, הוא עושה את עצמו ידיד שלך, ועדה עדי אהבה לך, עושה כאילו אוהב אותך, ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך, עושה את עצמו כאילו אחד מהיועצים שלך הטובים, רץ על רצונך, עושה את עצמו כאילו רוצה לעשות מה שאתה רוצה, והוא מורה אותך בחיציו הממיתים לשרש לך מארץ החיים. והאמת היא שהוא הורה עליך חיצים כדי להמית אותך מארץ החיים. וכך הוא מביא אחר כך, שזה אתה צריך לדעת, זה היסוד הראשוני אתה צריך לדעת. אתה צריך לדעת שהחלק הטוב שבך זה בעצם העני של האדם. והחלק המושך לדברים רעים, במובן הרחב ביותר לרע, זה הכל, זה לא אתה, זה היצר שלך. על כן, אל תטרידך מלחמת זולתו ממלחמתו. תחשוב על המלחמה הזאת יותר מכל מלחמה אחרת. זה קרב בלתי קרבו. דע לך שהקרב איתו זה הקרב הכי קשה. והחרב עם מישהו רחוק ממך, מן החרב עם מי שלא יקרב ממך. אתה צריך להיות חייל טוב במלחמה, בעיקר נגד הכוח הזה. וכך הוא ממשיך, הוא ממשיך ואומר, זה היסוד של האדם בעצם. כשאנחנו שואלים, האם האדם הוא, העול מחביד עליו, הדרך הזו שהשם נתן לנו, אחרי כל האמונה הזאת, נתן לנו תורה, נתן לנו דרך חיים, שנתן לנו גם הנהגה מעשית איך לנהוג, וגם תורה שהיא רחבה כל כך שאדם יכול להשקיע את עצמו בה כל כך הרבה ולא יגמור אף פעם אפילו טיפה אחת מן הים הגדול הזה. זה טוב או זה רע? זה נעים או זה לא נעים? התשובה היא, תלוי מה אתה מרגיש, מי אתה. אם אתה מרגיש שאתה זה היתר, אז זה מאוד לא נעים. ושזה הכל מפריע לך. ושאתה רוצה בכלל עולם אחר, אתה רוצה אכול משתו, אתה רוצה ליהנות, אתה רוצה הכל. מה לך ולהעמיק בתורה או בחוכמה או בחסד או בכל הדברים הטובים? אם האדם מרגיש שבעצם העני שלו זה, לפחות מבחינת הרצון, הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא רוצה להיות יותר נעלה, הוא רוצה להיות יותר מבין, הוא רוצה יותר לפתור את כל החידות הגדולות של כל העולם הזה, מה הוא ומה המטרה שלו וכל הדברים האלו, אם זה מציק לו, אז בכלל זה לא מפריע לו הדברים האלו. להפך, זה הצד הנפלא שבזה. זה מה שהוא רוצה, כיוון שהוא הגיע לאמונה שיש דברים כאלה נשגבים, שיש למעלה מן העולם הזה, שיש מי שמנהיג את העולם, אז הוא רוצה יותר ויותר להיות קרוב אליו, יותר ויותר להכיר את זה, יותר ויותר לחיות את זה. ולכן, הקבלת עול מלכות שמיים שבאה בעקבות האמונה הגדולה, היא לא מכבידה. וזה בעצם היסוד של, אפילו של אנשים שהם נקראים מאמינים נאמר, שבאמת הולכים בדרך שדתיים נאמר נקרא לזה. זה לא מילה מתאימה, זה מילה של גויים יותר. אבל אדם הוא שהוא לא בוגד בכל והוא מאמין. אבל השאלה היא, אם הוא באמת מרגיש שהעיקרו או העצמיות שלו זה נהנות מן החיים במובן של החומר, של היצר הרע כפי שהחובות הלבבות קורה, שזה לא הוא בכלל, אז הוא משתדל עם התורה איכשהו מסתדר לתמרן, ללכת, פה יש איזה כפולה, פה מסתדרים, פה אפשר בדיעבד, ופה מסתדרים איכשהו עם ההלכה. אפשר ללכת בין הטיפות, מסתדר. אם האדם הוא מרגיש שהעני שלו זה להפך, זה מה שהוא רוצה. רוצה יותר ויותר להיות קרוב לעולם רוחני, אז הוא לא מחפש את ה... לא שזה המפריע, ולהפך זאת הדרך שלו. את שאר הדברים הוא עושה בעל כוחו. את שאר הדברים הוא עושה לא מתוך סיפוק ואידיאל הכי גדול. כי לא זו המטרה שלו, המטרה שלו זה לא לגרוף מה שיותר כסף. לא זה השאיפה שלו. הוא צריך כסף כי הוא צריך לחיות, הוא רוצה להיות במנוחת הנפש, אז צריך עוד יותר כסף. גם יכול להיות, בסדר. כל אדם לפי הרגשה שלו, הוא מתרגל לחיים יותר נוחים, אז הוא צריך באמת יותר. אבל לא זו השאיפה שלו. להפך, מגיע שבת, הוא לא מרגיש, זה אסור וזה אי אפשר וזה אפשר. מרגיש להפך, הוא מגיע ליום של יותר קדושה, שיותר רוממות. הוא פטור מן הדברים של חיי העולם הזה שהוא צריך לדאוג להם. מגיע איזה חג, אז הוא מרגיש הרגשה נפלאה. וכך הלאה. הוא יכול לשבת ליד ספר וללמוד, בין אם זה הוא יכול ללמוד, לפעמים אדם יכול ללמוד רבע שעה ביום, תלוי בשנות חייו, אין לו זמן, אבל הוא מרגיש שהרבע שעה הזאת נותנת לו סיפוק והרגשה נפלאה, לא שאין ברירה הזו, הוא רוצה בכל זאת להיות קשור ליהדות, אלא הוא מרגיש חבל שאני לא יכול יותר מזה, חבל שאני לא יכול להמשיך עוד איזה תקופה מסוימת להיות קשור יותר לעולם מוחד. זה הסתכלות ממש מן הקצה לקצה, והכל נובע מן הנקודה הזאת. אם האדם מה הוא מרגיש? מי זה האני האמיתי שלי? כל אדם הוא, יש בו את שני הדברים. ודאי, זה לא משנה איך לקרוא לזה, אבל ההבלטה שמבליטים כאן זה שאדם צריך להרגיש שהצד הטוב והיפה, החלק של הנשמה, החלק הרוחני, זה הוא בעצם. וכאן הסיפוק האמיתי באמת שיש לאדם זה בחלק הרוחני. זה כל אחד יודע לדבר הזה, שכמה כשיש לאדם עולם הזה אין לו סיפוק רוחני. הסיפוק הרוחני, בפרט לאנשים שבגיל יותר מבוגר, שכבר העולם הזה רחוק מהם ככה, זאת אומרת, עברו כבר כמעט את כל הדרך, אז אנשים, כמו שחזל אומרים לנו, זקני עמי הארץ, אז מה כבר יש לו מהחיים? ואדם שיש לו סיפוק מן החיים, הוא חי בעולם רוחני, אז כמה שהוא מזכין, אז יש לו את הרגשה להפך, עוד לקלוט ועוד להסיק, מזה שכל זמן שהמוח שלו עובד, כל זמן שהרגשות שלו עובדות, אז הוא מרגיש שהוא חי, מזה שזה הוא. אם החיות זה הדברים האחרים, אז הוא כבר מת. אבל לא נשאר מן הכלום, ואם החיות זה הצד הרוחני, אז הוא עדיין חי. זה בעצם השורש של הדברים. וכל הדברים האלו, זה תמיד צריכים להדגיש אותם ולזכור אותם. זה לא דברים של שכל, זה דברים שצריכים להחדיר אותם ללב. זה דברים שצריכים להרגיש אותם. זה לא מועד שמדברים עליהם, הדברים צריכים להחדור ללב. אדם צריך לבדוק ולהרגיש את זה יותר ויותר. מי שזוכה להרגיש את זה, אז הוא האדם המאושר בלב.